ויקיפדיה, האנציקלופדיה החופשית, he.wikipedia.org.
גלגלצ הוא ערוץ רדיו ישראלי המופעל על ידי גלי צהל, שהיא תחנת הרדיו של צהל שנוסדה ב-1950. הערוץ הוקם בשנת 1993 ומשדר בעיקר מוזיקה פופולרית ברצף, דיווחי תנועה ומעט תוכניות תוכן. הערוץ הוקם בסיוע משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, והוא מרבה לשדר תשדירים בנושא בטיחות בדרכים. בכל שעה עגולה משדר הערוץ מהדורת חדשות, לעתים מחדר החדשות של גלי צהל ולעתים מחדר החדשות של הערוץ. הערוץ נחשב לפופולרי ביותר בישראל וזוכה לאחוזי האזנה גבוהים מאוד, בעיקר בקרב הקהל הצעיר. בשנת 2009 אחוז האזנה בקרב המאזינים בגילאי 18 עד 45 היה כ-38.5%. השדרנים בתחנה, חלקם חיילים בשירות סדיר, הוכשרו כקריינים בגלי צהל. התחנה הוקמה על ידי מפקד גלי צהל באותה התקופה, העיתונאי משה שלונסקי, כתשובה מקדימה לרדיו האזורי. שם הערוץ הוא הלחם של המילים גלגל, הקשור לתחבורה, וגלץ, תחנת האם, שהוצע על ידי מרב מיכאלי. פרק 1, היסטוריה. פרק 1.1, צהל 2. גלגלצ הוקם על בסיס הערוץ צהל 2, שפעל במסגרת גלי צהל. צהל 2 הוקם באפריל 1990, בתקופת כהונתו של נחמן שי כמפקד התחנה, על ידי ארז טל. לצורך השידורים במצהל, קיבל הערוץ משדר נוסף בתדר FM. לאחר תום מבצע השידורים, לא הוחזר המשדר. המטרה הייתה לשדר מוזיקה לחיילים באמצעות משדר FM איכותי. הערוץ שידר במשך 8 שעות כל יום. השידורים הכילו בעיקר מוזיקה וכללו מוזיקה פופולרית, רוק עולמי רך יחסית, ואף פתחו קצת שעריהם למוזיקה מזרחי. הם הכילו שירים כמו על הדבש ועל העוקץ, וגם להקות צעירות כגון אתניקס ונוער שוליים, שפרצו לתודעה בערך בתקופה זו. אז הוכר לראשונה מושג הפלייליסט, רשימת שירים שנבחרו על ידי צוות האורחים המוזיקליים של התחנה, כשירים אהובים על הקהל או בעלי פוטנציאל גבוה להצלחה, וזכו לכמות השמעות גבוהה מהמקובל. בתקופה זו הצטרף לצוות צהל 2 כעוזר הפקה עודד נפחי, חייל צעיר ולימים מנהל גלגלץ. ארז טל, שעמד בראש צהל 2, חיפש באותה תקופה מקורות מימון נוספים לתחנה, והוצע לפנות לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים של משרד התחבורה, שנקראה באותה התקופה המנהל. המנהל הסכים לממן תוכנית בשם אוטוטו, ששודרה מדי יום בין 2-5 אחרי הצהריים. המגישה, מרב מיכאלי, שוחחה באמצעות טלפון סלולרי עם שני אנשים מפורסמים, שנמצאו בשתי מכוניות נפרדות, יחד עם בוחני תנועה. שני הכוכבים התחרו ביניהם מי יגיע קודם לנקודת היעד, ובמקביל ינהג באופן בטיחותי. זו הייתה הפעם הראשונה ברדיו הישראלי שהוכנסו שיחות דרך טלפון סלולרי לשידורי הרדיו. פרק 1.2, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים וחברת פלאפון. המימון שהושג לתחנה היה בגובה 30,000 ש"ח בלבד. בכירי התחנה הטיחו ביקורת קשה בצוות התוכנית וצהל 2, וטענו שעצם הרעיון של מכירה של תוכנית לממן הוא מבזה לגלץ, ובוודאי שבעבור סכום כה נמוך. למרות ההתנגדות, היה זה שיתוף הפעולה הראשון של התחנה עם המנהל, ותחילת הקשר שהביא לבסוף להקמת גלגלץ, בשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. בין הכוכבים שהתחרו במסגרת התוכנית, היו גם חיים יבין ואילנה דיין, וכן להקת פורטרט שעשתה תאונה בשידור חי, תוך כדי שיחה עם האולפן בטלפון סלולרי, באמצעות חברת התקשורת פלאפון. כך הביאה התוכנית להתקשרות של התחנה עם גוף מממן נוסף. בעקבות תחקרית זאת ותאונות נוספות, הואשמה חברת פלאפון בגרימת תאונות דרכים עקב שימוש בטלפונים סלולריים במהלך הנהיגה. ארז טל הציע לשפר את תדמיתם באמצעות שיתוף פעולה עם צהל 2, והקמפיין חברת פלאפון נרתמת למלחמה בתאונות הדרכים שרץ בגלגלץ עוד שנים ארוכות לאחר מכן. פרק 1.3, איומי הסגירה. בשנת 1992 קיבל משה שלונסקי את הפיקוד על גלי צהל. בהגיעו לתחנה הוזמן אהוד ברק, הרמטכ"ל דאז, שהביע רצון לסגור את גלי צהל. ברק אמר לשלונסקי שאם ימצא דרך לממן את התחנה מבלי שתעלה כסף לצבא, הוא יסכים שלא לסגור אותה. מקורות המימון הנוספים שמצא צהל 2 הפכו עכשיו חשובים יותר לגלי צהל כולה, ועל כן הוחלט לחזק את תחנת הבת. פרק 1.4, הקמת גלגלץ. באותה התקופה הייתה בשיאה נטייתה של גלי צהל לכיוון תוכניות אקטואליה, ולעומת מגמה זו התפתחותה של צהל 2 בכיוון השמעת מוזיקה. במקביל, התבהרו באותה התקופה הכוונות לפתיחת תחנות רדיו אזוריות בעתיד הקרוב. התחנות הללו היו צפויות להתמקד בעיקר בתוכניות מוזיקה ופנאי, ולמעשה לגזול חלק גדול ממאזיני גלץ. סיבות אלה היו המניעים העיקריים של משה שלונסקי ושל אנשי צהל 2 להחליט על הקמת תחנת רדיו חדשה על בסיס צהל 2, שתשמש הן כרשת ביטחון כלכלית לגלץ, והן כאלטרנטיבה למאזיני גלי צהל שלא ימצאו ביטוי להעדפותיהם בשידורי גלץ. צוות ההקמה, שכלל את משה שלונסקי עצמו, ארז טל ואת עודד נפחי, התחיל לעבוד על תחנת הרדיו החדשה גלגלץ. בין חברי צוות ההקמה לבין עצמם ולבין ראשי המחלקות בגלי צהל התפתח ויכוח סוער לגבי הקונספט בו תשדר התחנה. ארז טל התכוון לתחנה שתשדר מוזיקה בנוסף למגזינים בענייני תנועה ותהיה מכוונת יותר לנושאי תחבורה. מול האפשרות הזו עמדה האופציה שהתחנה תתמקד כמעט לחלוטין במוזיקה. ראשי המחלקה התנגדו בתוקף לאפשרות זו וטענו שלתחנה כזו שתהיה כאילו חסרת תוכניות אין סיכוי להצליח, ואף רובם איימו בהתפטרות אם תיפתח תחנה כזו. רבים בתחנה חששו גם מהאפשרות שהתחנה החדשה תגזול את מאזיני גלץ ותביא בכך להידרדרות התחנה ולחיסולה. אף על פי כן, שלונסקי ואנשי צוות ההקמה התעקשו שאם המאזינים לא יעזבו אל הגלגלץ, הם יעזבו לתחנות אחרות. מפקד גלי צהל, משה שלונסקי, החליט כי התחנה תעלה לאוויר ותתמקד בשידורי מוזיקה ודיווחי תנועה. זאת בניגוד לדעת כל בכירי גלי צהל באותה התקופה שחששו מפקיעה בתחנת האם. עם התקדמות העבודה, הציע שלונסקי לארז טל את משרת מנהל גלגלץ. טל סרב בגלל קשרה ועבודתו בחברת קשת, אחת מזכייניות הרשות השנייה בטלוויזיה. המועמד הטבעי הבא היה עודד נפחי, אולם באותה התקופה היה עוד צעיר יחסית. ארז טל הציע לתפקיד את מרב מיכאלי, ושלונסקי קיבל את ההצעה, אולם מיכאלי עזבה את התחנה מיד לאחר שלב ההכנה, ולא המשיכה בהפעלת התחנה עקב תוכנית הטלוויזיה שישי חי, שהחלה לשדר בערוץ 2, וכן כיוון שהוצע לה לשדר ברדיו תל אביב. כארבעה חודשים לפני פתיחת השידורים, שלונסקי החליט למנות לתפקיד את ראש מחלקת הקריינים בגלי צהל, נועם אבירם. פרק 1.5, שידורי גלגלץ. שידורי גלגלץ החלו ב-31 באוקטובר 1993 בשעה 7 בבוקר בתוכנית מדינה בדרך עם אמיר אשר. השידורים נפתחו בשיר סע לאט של אריק איינשטיין. התחנה שידרה 17 שעות ביממה, החל ב-7 בבוקר ועד חצות הלילה. כבר מתחילתם החילו השידורים בעיקר מוזיקה ודיווחי תנועה. אבירם האמין שיש למעט בדיבורים ולהתמקד בצד המוזיקלי. הדרישה המוזיקלית הוגדרה כחזו שמעדיפה שירים שמוכרים לכולם ואהובים על ידי כולם, במטרה לפנות לקהל הרחב ביותר האפשרי. עם זאת, מבנה השידורים נבנה באמצעות פנייה לקהל מאזינים מגוון, על ידי שידור תוכניות שפונות לפלחים שונים בציבור. כך כללה המוזיקה ששודרה גם מוזיקה טכנו, רוק, ג'אז ומוזיקה משנות ה-70 וה-80. לוח המשדרים כלל תוכניות שעסקו בנושאי תחבורה. שימוש במסוק נעשה בגלגלץ כבר מהיום הראשון, אולם דיווחי התנועה לא היו מפותחים באותה התקופה, לא היו כללים ברורים לאופן הניסוח, וגם זמני שידור הדיווחים לא היו קבועים. בשנה הראשונה לפעולתה, זכה צוות גלגלץ בפרס מפקד גלץ על הקמת התחנה. למרות זאת, בתחילת דרכה, זכתה גלגלץ לאחוזי האזנה נמוכים למדי, והייתה מוקד להתקפות מבית ומחוץ, כאשר רבים מאנשי גלץ טענו כי לתחנה אין סיכוי להצליח או כי היא פוגעת בתחנת האם. נועם אבירם שימש בתפקיד קרוב לשנה, אולם אז החליט לקבל הצעות מבחוץ ולעבור לרדיו האזורי. כשאבירם עזב, קיבל את המשרה עודד נפחי. נפחי הדיח בהדרגה את רוב עובדי גלגלץ במטרה לאפשר לו לערוך מספר שינויים ושיפורים במבנה השידורים של התחנה. בתקופה זו עזבו את התחנה בין השאר ארז טל, רפי רשף, מרב מיכאלי וראודור בן זימן. פרק 1.6, שיפורי מדיניות. חלק מהתוכניות שונו, העבודה במשמרות הופסקה, וגובש צוות קבוע לכל תוכנית שכלל מגיש, עורך ראשי ומפיק. נפחי ניסה לשפר את תדמית גלגלץ בעיני אנשי התחנה, דרש לכלול בכוח האדם של הבוגרי קדץ של התחנה, שינה את התקן של עובדי גלגלת מפקידים לעיתונאים, ונתן להם קרדיט בשידור כמפיקים ואורחים. נפחי דרש מהשטרנים בלעדיות לגלגלת והתחייבות שלא ילכו לשדר בתחנות האזוריות למשך שנה. אמיר אשר, שהיה חתום ברדיו תל אביב, פוטר, ובמקומו שידרה נועה ירון. לאה עוז יצאה לחופשה בת שבועיים, ומשראתה שגדי טאוב מצליח בהחלפתה, קיצרה את חופשתה ושבה מיד. כך, אט אט נוצרה תחרות בין אנשי התחנה, שהביאה בסופו של דבר להגברת המקצועיות ושיפור השידורים. נפחי הורה להפחית את כמות המלל בתוכניות ולהתמקד במוזיקה. גם הקו המוזיקלי שונה והושמעו רק להיטים. בכל שעה הושמעו שני שירי דנס והוכנו ג'ינגלים על מוזיקת דנס. מוזיקה מזרחית הושמעה, אולם בהדרגה הועברה כולה להשמעה בסוף השבוע. גלגלצ החלה בשיווק אינטנסיבי של עצמה, הן באמצעות סטיקרים וחולצות שחולקו למאזינים, הן באמצעות חיזוק מועדון הנאמנים, ובעיקר על ידי ג'ינגלים ואותות שהוכנו בתחנה. קמפיין בולט במיוחד היה כבר אי אפשר בלי גלגלצ, שנערך עם אייל ישראלי, ובמהלכו הסבירו מאזינים מדוע גלגלצ חשובה להם. בתוך זמן קצר תפסה לעצמה גלגלצ מקום של כבוד בקרב כלי התקשורת בישראל, אחוזי ההאזנה עלו מ-4% בלבד ל-13%, ודיווחי התנועה של גלגלצ זכו לאמינות גבוהה בקרב הציבור. פרק 1.7, שינוי מדיניות. נפחי החזיק במשרד מנהל גלגלצ במשך שנה ושלושה חודשים, וכשעזב החליף אותו אלדד קובלנץ. אלדד שירת בתחנה כחייל בשנת 1985 ושימש כאורך מוזיקלי. בנובמבר 1995 חזר קובלנץ כדי לנהל את גלגלצ, ותוך זמן קצר שינה את מבנה השידורים מהיסוד בצורה שעוררה ביקורת שלילית ושינתה את פני הרדיו. תפיסת השידורים של גלגלצ שונתה לפנייה לקהל יעד מסוים מוגדר ובעל מאפיינים ברורים, ופנייה אליו בלבד במשך כל שעות היממה. קובלנץ, בעצתו של ארז טל ומתוך למידת ניסיונות דומים בתחנות רדיו בעולם, הגיע למסקנה שאופי שידור כזה יביא להגדלת מספר המאזינים וייצור קהל מאזינים שיהיה נאמן לתחנה במשך כל שעות היום. בשלב הראשון פנתה גלגלצ לציבור של בני הגילאים 18 עד 40. בהתאם לכך נבחרה המוזיקה שהייתה מוגבלת וכללה כמעט להיטים בלבד, חלקם חדשים וחלקם ותיקים יותר, ורובם משנות ה-80 וה-90. רוב התוכניות שלא התאימו להגדרות הללו בוטלו. עם הזמן התגבש קהל שכלל את בני הגילאים 15 עד 35, ובקרבו זכתה גלגלצ לפופולריות עצומה. במקביל התבצע שינוי קיצוני במבנה שעת שידור. גם לאחר השינויים שהנהיג עודד נפחי, עדיין הכילה שעת שידור בגלגלצ כמות רבה של מלל. קובלנץ דגל בתפיסה שמאזיני גלגלצ מאזינים לה בגלל המוזיקה, ומעוניינים לשמוע מוזיקה ומוזיקה בלבד. כך הגיעו השדרנים למצב שכמעט ולא דיברו במהלך שעת שידור. בעקבות השינויים בלוח המשדרים וההתערבות ההולכת וגוברת של הנהלת המערכת במבנה התוכניות, התעורר כעס רב בלב השדרנים והעורכים המוזיקליים שאיבדו חלק גדול מהחופש שלהם בשידור. דבר זה הביא לעזיבה של חלק גדול מהשדרנים הוותיקים והחלפתם בחיילים צעירים. בין הקריינים שעזבו היו אלי ישראלי, יואב קוטנר, אלכס אנסקי, אורלי יניב ורון לוינטל. במקום התוכניות הישנות, עלו לשידור תוכניות חדשות, בהם מדינה בדרך עם עודיה בוגאי, התוכנית נעים עם דילך ברנע, והתוכנית הבחירות עם עידו מור. באותה תקופה עלתה לשידור בגלגלצ תוכנית שחרגה מהקו הקבוע שנבחר לתחנה על ידי קובלנץ, ועסקה בסוג מוזיקה שעד לאותה תקופה נשארה למעשה כגטו עבור התחנה בפרט, והרדיו הישראלי בכלל. מדי ליל חמישי בחצות שודרה התוכנית עסק שחור עם קוואמי דלפוקס ולירון טעני, ששילבה קטעי הומור וסטירה עם מוזיקה שחורה, כלומר ראפ, R&B והיפ-הופ. השינוי בקו המוזיקלי גרם להדרתם של רבים מאמני ישראל הנחשבים, שהושמעו רק עם להיטי העבר שלהם, ובכל פעם שהוציאו אלבום חדש נתקלו בחומה עבה. כפי שתיארה תמר סוכניק בהארץ בשנת 2006, מאלבומו האחרון של איינשטיין, רגעים, יצאו חמישה סינגלים ורק אחד מהם נכנס לפלייליסט של גלגלץ ונפלט כעבור שבועיים בלבד. פיטר רוט, שעבד על האלבום יחד עם איינשטיין, התקשה להבין את היחס שמפגינה גלגלץ כלפי אומנים ותיקים, ואמר, אני יכול להבין שלפעמים אומן ידוע מוציא אלבום שלא מתאים לרוח התחנה, אבל לא ייתכן שכמעט אף שיר של אריק איינשטיין לא נמצא ראוי להשמעה. לא מדובר באיזה ניסוי אלטרנטיבי או באלבום טרנס, אלא באמן ותיק ואהוב, שלא יכול להיות שלא קיים קהל שמצפה לשמוע אותו. בעיניי, אלבום חדש של דני סנדרסון למשל, צריך להיות אירוע שמשול להוצאה של אלבום חדש של אריק קלפטון בחול. אבל בגלגלצ הוא לא הושמע. המוזיקה השחורה זכתה לפופולריות עצומה בעיקר בקרב המאזינים הצעירים של גלגלצ. עקב ההצלחה, התרבו ההשמעות של המוזיקה השחורה בשידורי גלגלצ ושאר תחנות הרדיו בארץ בכל שעות היממה. בתחילת 1997 הראו הסקרים שהשינויים שהונהגו היו מוצלחים, וכי גלגלצ הייתה לתחנה המואזנת ביותר עד גיל 35. מנגד, טענו המבקרים שגלגלצ זכתה להצלחה בעיקר בגלל היותה התחנה היחידה על הסקאלה, שיכולה לשדר מוזיקה ברצף ללא פרסומות ובפריסת משדרים ארצית, וכך אין לה שום מתחרה ממשית. שידורי גלגלצ רצופי ג'ינגלי מעבר, המשובצים מספר פעמים בכל שעה, בין שירים או לפני החדשות. מערך ההפקה של התחנה דאג להכין במהלך השנים עשרות אותות חדשניים, מתוחכמים, ואשר הלמו את רוח התקופה המוזיקלית. כך למשל נשמעים אותות שמכילים אלמנטים מוזיקליים פופולריים, אותות המשולבים בתוך שירים חדשים, או קמפיינים רבי אותות כמו גלגלצ בגלל המוזיקה, או גלגלצ לפני כולם. פרק 1.8 דיווחי תנועה. במהלך שנת 1997 ביצעה גלגלצ גם רפורמה במערך דיווחי התנועה. צורת הבדיקה, הניסוח והתיעוד הפכו מובנות יותר ואפילו מדעיות יותר. על סמך מידע וניסיון שהצטבר בידי המערכת ובידי אורחי הדיווחים, התאפשר לעשות מיפוי של מיקום, אורך ומועדי תחילת עומסי התנועה הגדולים. רכז תנועה מונה לעמוד בראש מערכת דיווחי התנועה, ונקבעו כללים ברורים וקבועים לניסוח הדיווחים בצורה הפשוטה, הבהירה והמדויקת ביותר. כמו כן, ננקטו צעדים להפיכת המידע לאמין ומעודכן יותר, וכך עמדה מערכת גלגלץ בקשר ישיר ורציף עם מוקדי אגף התנועה של משטרת ישראל, וקיבלה מידע שוטף ומדויק בזמן אמת על חסימות צירים, תאונות דרכים, הפכאות לתנועה ועבודות בכביש. ניסיון המערכת וחקר הרגלי התנועה של הציבור מאפשר לגלגלץ לעשות שימוש יעיל יותר במסוק לאיתור העומסים ולזיהוי הפרעות התנועה. השינוי בתפיסת השידור והדיווח בגלגלץ אפשר להעביר את המידע למאזינים בצורה פשוטה ומהירה יותר ולנצל טוב יותר את הזמן העומד לרשות צוות המסוק. שינויים אלו הציבו את גלגלץ כתחנה המובילה והאמינה ביותר בתחום דיווחי התנועה בארץ. גלגלץ פתחה קו טלפון בשיחת חינם שדרכו מתקשרים מאזינים כדי למסור דיווחי תנועה. הסיוע מחברת התקשורת פלאפון אפשר לגלגלץ לפתוח מוקד דיווחים נוסף באמצעות חיוג מקוצר מטלפונים סלולריים ברשת פלאפון, שהם קיבלו את השיחות מוקדני חברת פלאפון והעבירו את המידע בתקשורת מחשבים אל האורך באולפן גלגלץ. החל מ-2010, כל השיחות מגיעות לאולפן גלגלץ ושיתוף הפעולה עם חברת פלאפון הסתיים. האורך והמפיק אחראים לוודא את אמיתות הדיווחים, לנסחם ולהזינם למחשב שנמצא מול השדרן, שקורה בהפרשי זמן קבועים. גלגלצ היא התחנה הראשונה בארץ שהטקסטים שלה נערכו ונקראו ממערכת ממוחשבת. כיום נעשה שימוש גם באפליקציית וייז ובאמצעים דיגיטליים אחרים לעריכת דיווחי התנועה. באמצע שנת 1997 נוספו לתחנה שעות שידור. רצועת הבוקר נפתחה מוקדם יותר בשעה 6:30 בהתאם לשעות העמוסות בכבישים, ולאחר חצות נוספו ללוח השידורים שעתיים שבהם שובצה מחדש התוכנית לילה טוב שהוגשה עם איילת מידן. זמן קצר לאחר מכן הוחלפה התוכנית והוחל בשידור שתיקת הכבשים עם גידי שפרוט. לאחר מכן הגישו את התוכנית לאורך השנים נעמה חן, שרה לבן אשר ואורלי יניב. החל משנת 2015 התוכנית מוגשת על ידי חיילי התחנה. פרק 1.9 שינוי לוח המשדרים 1999. בשלישי בינואר 1999, כשלוש שנים לאחר שקיבל לידיו את ניהול גלגלץ, החליט אלדד קובלנץ לבצע שינוי נוסף בלוח המשדרים. רצועת הבוקר הורחבה שוב ושידורי גלגלץ נפתחו מוקדם יותר בשעה 6 בבוקר. התוכנית מדינה בדרך צומצמה לשעתיים בלבד, ואת השידורים פתחה תוכנית חדשה בת שעה אחת, סטארטר עם עמרי רונן. רונית כפיר, ששידרה בתחנה כמעט מאז הקמתה, עזבה אותה, ואת תוכניתה בוקר טוב קיבלה אורלי מיכאלי. עידו מור עזב את תוכנית הבחירות ועבר לשדר בלילה, ואת מקומו תפסה נועה גרס. בשעה 4 אחרי הצהריים שובצה תוכנית חדשה, אבו 4 עם יואב גלזנר, ששילבה במהלך שעתה השנייה את דיווחי התנועה מהמסוק. כן, התוכנית נעים, עם לילך ברנע, צומצמה לשעתיים בלבד. אחד השינויים החשובים ביותר שביצעה גלגלץ בלוח השידורים החדש הוא גלגלילה, שתי רצועות שידור יומיות בהן משודרת מוזיקת לילה, שהייתה שונה באופייה משידורי גלגלץ במהלך שאר שעות היום. התוכניות בגלגלילה עסקו בעיקר בעשור האחרון במוזיקה העולמית. הרצועה הראשונה נקראה 90-90-90 עם עידו מור, תוכנית בשודרו רק שירי שנות ה-90. הרצועה השנייה נקראה הקצה עם נדב רביד, תוכנית שהחליפה את סופרגרס. פרק 1.10, שינוי לוח המשדרים 2016. ב-17 בינואר 2016, כשנה לאחר שקיבל לידיו את ניהול גלגלץ, החליט נדב רביד להשיק לוח שידורים חדש. שעות השידור של התחנה הוארכו, ורצועת הבוקר נפתחה כבר בשעה 5 בבוקר. השדרנית הדר מרקס חזרה לשדר בתחנה את התוכנית מדינה בדרך, בתחילה למשך שעתיים בכל יום, ובהמשך הורחבה התוכנית לשלוש שעות. כמו כן, עורך דיווחי התנועה הראשי בני כבודי החל להגיש את דיווחי התנועה, ובכך הצטרף להגשתה של מרקס. התוכנית קולות החיילים, במסגרתה חיילי צה"ל בוחרים את השירים, הוארכה לשעתיים. בשעות הערב נוספה הרצועה האנשים של המוזיקה, ובה משודרות תוכניות מוזיקה שונות מהקו הקבוע של התחנה, על ידי יואב קוטנר, אורלי יניב, נועה ארגוב, קואמי ואחרים. בימי שישי נוספה תוכנית בשם קבלת שבת, הכוללת בכל שבוע בחירות שירים לקבל איתם את השבת של אומן אחר. בהמשך השנה נוספה גם התוכנית עשורים בהגשת ערן אליקים, במסגרתה מדי יום מוקדשת שעה לעשור מוזיקלי אחר. לוח השידורים החדש הביא איתו גם שינוי בשמות התוכניות שהוחלפו בשמות השדרנים, על מנת להעמיק את חיבור המאזינים לדמות השדרן. כמו כן, מערך הדיגיטל של התחנה ברשתות החברתיות חוזק משמעותית, ואף מונתה עורכת דיגיטל ראשית. עם השקת לוח השידורים החדש, הושקו גם פינות חדשות בשידור שמטרתן לגוון את לוח השידורים וליצור עניין בהאזנה, כגון גלגלייב בימי רביעי בשעה 1:30 בצהריים, הכוללת אירוח אומן באולפן לרעיון קצר וביצוע שיר בשידור חי. השרשרת, מדי יום, השיר האחרון לפני השעה 6, מושמע על פי בחירת המאזינים, עם קשר לשיר שהושמע יום קודם לכן באותה השעה, כך שנוצרת שרשרת מוזיקלית. השתלטות, בימי שני, בשעה 4 בצהריים, מושמעים שלושה שירים על פי בחירת המאזינים בנושא מסוים, תוך שימוש ברשתות החברתיות. מעת לעת, התחנה מוסיפה ומשנה פינות בלוח השידורים. פרק 1.11, המאבק המשפטי עם אקום. בשנת 1998 פקע הסכם התמלוגים של גלץ וגלגלץ עם אקום, והופסקו התשלומים. בספטמבר 2000 פתח אקום במאבק משפטי נגד התחנות. ב-12 בינואר 2003 נכנס לתוקף צו מניעה לשידור מוזיקה בתחנות, ולראשונה שודרו בגלגלץ תוכניות דיבורים והעלו מאזינים לשידור. תוך יממה הושג הסכם מן הצדדים. פרק 2, תוכניות. פרק 2.1, 1-1. התחנה עורכת מצד שבועי המדורג על ידי המאזינים, שבוחרים 10 שירים מתוך 40, דרך אתר האינטרנט של התחנה. המצעד כולל שירים ישראלים ובינלאומיים במקביל. המצעד מכונה 1-1, כיוון שבתוכנית מושמעים פעם שיר עברי ופעם שיר לועזי. עד לשנת 2011 שודר המצעד בימי חמישי במשך 3 שעות, בין 1-4 אחר הצהריים, וכלל 30 שירים, 15 ישראלים ו-15 לועזיים. עד לשנת 2010 הגיש את המצעד אורי רונן, אז החליפה אותו הדר מרקס. בשנת 2011 פרשה מרקס מהתחנה, ונעמי רביע החליפה אותה בהגשת המצעד, אז קוצר המצעד לשעתיים, והוא כולל 20 שירים בלבד. כיום, המצעד משודר בימי חמישי במשך שעתיים, בין 12 ל-2 בצהריים, בהגשת דלית רצ'סטר. לפני המצעד משודרת התוכנית קולות החיילים, בין השעות 10 עד 12 בצהריים, בהגשתה של אחינועם בר. נוסף לשידור השירים שדורגו במצעד, במהלך התוכנית משובצות גם פינות בשם היו היה, בה משמיעים שירים שכיכבו במצעדים בשנים קודמות, מסביב לעולם, בה משמיעים שירים המדורגים במצעדים בארצות שונות בחול, וישראלי סלש בינלאומי חדש, בה מושמע שיר חדש שייכנס לפלייליסט בשבוע שלאחר מכן, בהשמעת בחורה בתחנה. פרק 2.2, המצעד השנתי. בנוסף למצעדים השבועיים, גלגלת צורכת גם מצעדים שנתיים המסכמים את שנת המוזיקה החולפת. בערב ראש השנה מתקיים מצעד עברי שנתי בו מדורגים שירים עבריים. בסוף השנה האזרחית מתקיים מצעד בינלאומי שנתי. ב-31 בדצמבר 2009 אף שודר בתחנה לאורך 10 שעות מצעד העשור של הלעיתים הגדולים בעשור הראשון של המאה ה-21. פרק 2.3, הבחירות. תוכנית הבחירות שודרה מ-1996 עד 2011 בימי השבוע אחרי הצהריים. בתוכנית שודרו שירים שנבחרו על ידי המאזינים באמצעות אתר גלגלץ ועמוד התוכנית בפייסבוק. בעבר הנחה את התוכנית עמרי רונן. באותה תקופה התקיימה בתוכנית פינה בשם מלחמת העולמות, בתחילת התוכנית נבחרים שני זמרים שבאים מעולמות תרבותיים שונים, והקהל מצביע ב-SMS או באתר גלגלץ, ובסוף התוכנית משודרים שלושה שירים בביצוע האמן הנבחר. לאחר פרישתו של עמרי רונן מהתחנה, עברה התוכנית לידי הדר מרקס, והפינה הוחלפה במשחק השלישייה, בכל יום נבחר נושא, והמאזינים יכולים לבחור שירים הקשורים לנושא, ושלושה מתוכם משודרים בסוף התוכנית. עם עזיבתה של מרקס את התחנה במאי 2011, בוטלה התוכנית. על שעות השידור שלה, בין 1 ל-4 אחרי הצהריים, שודרה התוכנית עצתה מאוחרת עם גידי שפרוט. כיום, לאחר פרישתו של שפרוט, משדרים בשעות אלו דלית רצ'סטר, ערן אביגל ועשורים עם ערן אליקים. פרק 2.4, מדינה בדרך. מדינה בדרך היא התוכנית הוותיקה ביותר בגלגלץ ומשודרת מיום הקמת התחנה בשנת 1993. החל מינואר 2016 מגישים אותה הדר מרקס בימים א' עד ד' ועומר גפן ביום ה'. על פי סקר TGI מיולי 2017, מדינה בדרך היא תוכנית הרדיו המואזנת ביותר בישראל. פרק 3, המסורת. לתחנה יש מסורת של השמעת שירים מסוימים בזמנים קבועים. ביום שישי לפני השעה 6 בערב משודר השיר Hurt של 9 Inch Nails בביצועו של ג'וני קאש. ביום שבת לפני השעה 6 בערב משודר השיר תודה אנשים טובים של אריק איינשטיין. במוצאי שבת אחרי השעה 2 בלילה משודר השיר הללויה של נאונרד כהן בביצועו של ג'ף בקלי. בכל שנה בערב יום הכיפורים, השיר שנועל את שידורי גלגלץ לפני כניסת החג הוא שער הרחמים של מאיר בנאי. עד לשנת 2017 בליל שבת לפני חצות שודר השיר אלבמה סונג בביצוע של הדלתות, אך נכון להיום מסורת זו בוטלה. פרק 4, ביקורת. למרות אחוזי האזנה הגבוהים נשמעה בציבור ביקורת קשה על גלגלץ לקראת סוף שנת 1997 ותחילה שנת 1998. המבקרים טענו שהנהלת התחנה עסוקה רק בהגדלת הרייטינג וויתרה על איכות השידור. נטען שהתחנה מגבילה את עצמה לסוג מוגדר מאוד של מוזיקה ולמעשה משדרת מתוך מבחר מצומצם מאוד של שירים מוכתבים מלמעלה במטרה ללכת על בטוח. מבקר המוזיקה ועורך מוזיקלי בכיר לשעבר בתחנה יואב קוטנר אף אמר בכנס הרדיו הראשון שהתקיים בחיפה בשנת 2007 כי תחנת גלגלץ היא תחנה שמשדרת מיינסטרים מאוס שאני אישית לא סובל אותו. על שיטת הפלייליסט אמר, אין ספק שהשיטה עובדת, אבל חייבים להרחיב את המגוון המוזיקלי, כי בצמצום הזה טמון נזק תרבותי עצום. כתשובה לביקורת, עבדה התחנה יותר ויותר על השגת השמעות בלעדיות לאלבומים ושירים חדשים, עבריים ולועזיים. חברות התקליטים אסרו עותקים של הסינגלים לגלגלץ בלבד, ובתמורה נכנסו השירים לפלייליסט וזכו לחשיפה מוגברת בשידורי התחנה למשך תקופת הבלעדיות. כך החל הקמפיין גלגלץ לפני כולם. אף על פי כן נמתחה ביקורת על התחנה, כי למרות היותה ממומנת מכספי ציבור, הרי שאין מושמעים בסגנונות מוזיקליים רבים האהובים על חלקים גדולים בציבור, כגון מוזיקה ים תיכונית, מוזיקה חסידית וכדומה. בתגובה לטענות של אומנים ותיקים נגד התחנה ולביקורות על בחירות הז'אנרים המושמעים, אמר מנהל התחנה אלדד קובלנץ, אני חושב שאנחנו נותנים במה לאמנים הוותיקים ושהמינון של השירים שלהם בהחלט מספק, אבל אף פעם אי אפשר לרצות את כולם. כל ז'אנר מרגיש מקופח בגלגלץ. יש משהו מגוחך בדיון הזה, כי ההצלחה של התחנה נובעת ממה שהיא. ברגע שהיא תתחיל לנסות לרצות את מבקריה, אף אחד לא ירצה להאזין לה יותר. פרק 4, עתירה לבגץ. באוקטובר 2009 הוגשה עתירה לבגץ בדרישה להתערב בבחירות השירים המושמעים בתחנה, בטענה שזו מונעת משיקולים זרים, ממניעים מסחריים, ופועלת ללוג רגולציה מתאימה. בתחנה הגיבו לטענות באומרם כי שיטת עריכת המוזיקה בתחנה מתבססת על עיקרון של מתן הזדמנות שווה לאומנים ועל שיקולים מקצועיים הנגזרים מתכליתה ויעודה של התחנה. בספטמבר 2010 דחה הרכב השופטים בראשות דורית בייניש את העתירה וקבע כי אין פסול בנוהל בחירות השירים של התחנה. עוד ציינו השופטים כי אין מקום להתערבות בית המשפט בתוכן המוזיקלי וכי טענות העותר בדבר התנהלותה של התחנה היו חמורות מאוד, אך הן ללא כל ביסוס ותשתית. עם זאת, הורה בית המשפט לקדם בתוך 45 יום מיום מתן ההחלטה את הסדרת חוקיות פעילותה של התחנה שעליה אמון הפיקוד העליון בראשות הרמטכ"ל. בשנת 2016 חייב בית משפט השלום בתל אביב את גלגלץ לשלם פיצויים בסך של 50 אלף ש"ח לזמרת רונית רונלד עקב סירוב התחנה לתת לה קרדיט בשידור. פרק 5, בעלי תפקידים. מפקד גלי צהל, שמעון אלקבץ. מנהל גלגלץ, נדב רביד. עורכת מוזיקלית ראשית, יסמין ישבי. עורך תנועה ראשי, בני כבודי. אחראי על פניות הציבור, ערן אליקים.
הקלטה זו וכל תוכן הערך מוגשים תחת רישיון Creative Commons ייחוס שיתוף זהה 3.0 ורישיון GFDL שפרטיהם זמינים בכתובת creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0.